לפני שאני אכנס אל תוך השיחה, אני רוצה להגיד משהו על ההקשבה. שיחת דרמה, אני זוכרת מיוחד שהתחלתי לתרגל, וזה לא היה בארץ, היה בהודו, זה היה רגע של הקלה ביום, שסוף סוף ככה משהו קורה שם בחוץ, שעת הטלוויזיה, אפשר קצת להתפנות מעצמנו, ובאמת יש בזה איזה משהו של לנוח קצת מכל העבודה הזאת. ויחד עם זאת אני רוצה להזמין אתכם להקשבה גם קצת פעילה. להקשבה לא מהסוג של ככה אני שומעת משהו ואז אז אוקיי, אז עשיתי בסדר, אז עשיתי לא בסדר לפי מה שאני שומעת. אלא הקשבה שבודקת. אחד הדברים היפים, אחד מיני רבים שהבודה אמר, אחד הסיבות שבגללנו הדרך הזאת גם כל כך מתאימה לנו למיינד המערבי, זה שהוא מזמין אותנו לבדוק בשביל עצמנו. אמר, כל מה שאני מציע תבדקו, אל תיקחו. אז ככה להיות בדיאלוג, מה מזה מדבר אליי, איך זה פוגש אותי, אם משהו מעורר בי, כן, לא, מתאים לי, לא מתאים לי, כמו שקצת עלה בקבוצות, זה נהדר, בחי, זאת החקירה, של לקחת את הדרמה אל תוך התרגול, אל תוך החיים, ללוש אותה היטב בתוכנו. אז אני רוצה להמשיך היום. יונתן נתן לנו אתמול, כזאת, לא יודעת אם שמתם לב לזה, אבל פריסה מאוד ככה יפה, של הרבה ממה שהדרך הזו מציעה. למעשה, דיברנו על זה הבוקר, על כל משפט בערך שהוא אמר, אפשר היה לתת שיחה שלמה. כל דבר היה אפשר כזה לעשות זום אין ולצלול. אז ככה מרגיש לי נכון לעשות איזה זום אין ולצלול על כמה דברים ולהרחיב שנאמרו. למרות שעכשיו המדיטציה עלה בי רצון, אז שים הכל בצד ולדבר על חמלה. רצון מוכר, אבל זה לא יקרה. אבל כזה נשאיר את המילה הזאת פה בחדר גם, חמלה. אז לפני כבר חודש נראה לי, חזרתי מסיבוב קיץ בהודו, שהיה נחמד. וחזרתי ללמד ולפגוש קבוצות שאני פוגשת במהלך השנה באופן קבוע. אחת הקבוצות שאלתי, עלתה שיחה על בחודשיים האלה שלא נפגשנו, איך התרגול המשיך לחיות בחיים שלנו, בחיים של הנשים בקבוצה. ואחד הדברים, כאילו אמרו דברים מאוד יפים כולן, אבל אחד הדברים שמישהי אמרה, ככה נשאר לי נורא חזק בעוצמה של המילה, היא אמרה, לא מזמן באתי לחברה, אנחנו חברות המון המון שנים, ואמרתי לה, אני שוברת חוזה. החוזה שלנו, של השליליות, מחנה המשותף, שכל מה שאנחנו עושות יחד זה לקטר על הכל, לא בא לי יותר. נמאס לי, אישה בת 60 פלוס, אחר היא אמרה, אנחנו חברות 40 שנה, אמרה שזה לא היה בשורה קלה גם לחברה השנייה, כאילו מה? משאירה אותי לבד עם כל הדבר הזה? וככה והמשיכה ואמרה, אני אמרתי לה, הצעתי לה ככה עם הלימוד של הדרמה וככה התרגול. כאילו התחלתי לשאול את עצמי, אני באמת רוצה להמשיך לעשות את הדבר הזה? לשארית חיי? ככה אני רוצה להתחיל להסתכל על הדברים אחרת. ואותי זה נורא נורא ריגש. גם זה מישהי שככה הרבה שנים סבלה מהרבה קושי, דיכאונות וככה שליליות שלקחה למקומות עמוקים. ואהבתי את המונח הזה לשנות חוזה, שהיא אמרה להפר חוזה. אחד הדברים שאנחנו עושים פה בתרגול זה משנים חוזים. אנחנו מתחילים לראות על איזה חוזים פנימיים, כן, כי כשהיא אמרה לחברה הזו, אני רוצה לשנות חוזה, זה אומר שמשהו בחוזה הפנימי כבר השתנה קודם. אנחנו מתחילים לראות על איזה חוזים חתמנו, בלי משים, כן? ואיזה מהם אנחנו רוצים להיפרד לטובת חוזים חדשים, שאותם הפעם אנחנו רוצים לחתום עליהם באופן מודע. כן, אפשר לקרוא לזה גם לשנות הרגלי תודעה. וזה הרבה ממה שאנחנו עושים פה, לשנות אופני מבט, אופני הסתכלות. ומה שמעניין זה שכל אותם חוזים שאנחנו מתחילים לראות שחתמנו עם עצמנו, בין אם זה חוזה של שליליות כמו שהיא קראה לו, או חוזה של להיות המבקר הכי קשוח של עצמי יותר מכולם, או חוזה דאגה, חוזה לחץ, חוזה אני צריכה להיות נורא עסוקה כדי להיות מישהי בעולם הזה, כל מיני כאלה שאנחנו מתחילים ככה להכיר ולראות שהמודעות עולה. מה שמעניין לראות זה שבאמת לא היה שם מישהו באיזשהו רגע בזמן, מישהי שאמרה ככה, אוקיי, בזה אני בוחרת, כאן אני משקיעה את האנרגיה, על זה אני חותמת, קניתי. אבל כן קרתה תנועה לאורך השנים, הרגל שנוצר מפעם אחרי פעם אחרי פעם שהרמנו את החוזה הזה ביד והמשכנו לממש אותו. ואת התנועה הזאת אנחנו מתחילים לראות פה כשאנחנו מביאים את תשומת הלב לנשימה. אנחנו מביאים את תשומת הלב לנשימה ואנחנו, בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, מתחילים לראות את כל מה שקורה. ובאמת לפעמים אנשים מגיעים לסוף שבוע במיוחד, בלי לדעת הרבה ככה למה אנחנו באים, אמרו ויפאסנה, אמרו יעשה לי שקט, ואז אחרי כמה שעות של תרגול ככה ניגשים עליו ואומרים, לא לזה התכוונתי, באתי בשביל לקבל קצת שקט בשלווה, לא באתי בשביל לראות את כל הסיפור הזה, לא זה מה שאמרו לי, לא בפרסומות של המדיטציה, לא בשום מקום. אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מתחילים לראות את זה. ואז כשאנחנו רואים את זה, כן, שוב, אנחנו יכולים להתחיל ככה להלקות עצמנו על זה, לבקר את עצמנו על זה, לחתום עוד חוזים סביב זה, החיצים הנוספים, ואנחנו יכולים להביא את המבט הנבון שהדרמה מציעה לנו, את מבט התבונה שיונתן קצת דיבר עליו אתמול, ולשאול מה אנחנו רוצים עכשיו, עכשיו שאנחנו ערים לזה, עכשיו שאנחנו מודעים. עכשיו יש לנו בחירה. לאן פנינו עכשיו? האם אנחנו רוצים להמשיך את אותה תנועה, או אנחנו רוצים לטפח משהו אחר? זה הרבה ממה שאנחנו עושים כאן. וחשוב להגיד שעצם המפגש הזה, עם כל אותם הרגלים, עם כל אותם חוזים, עם כל אותם נטיות, זה אקט מאוד אמיץ. עצם זה שאנחנו פה, הגענו עד הלום, זה אומר שיש בנו לא מעט אומץ, לא מעט כנות, לא מעט יושרה פנימית, לא מעט כוחות נפש. הרבה מאוד אנשים בעולמנו, אחרי 5 דקות שיושיבו אותם ככה, יגידו לא תודה. זוכרת מי זה היה? יאנה, אני חושבת, מורה שמגיע לפה לפעמים שסיפר על עוד איזה מחקר, אחד מיני, ככה הושיבו אנשים למדיטציה לכמה דקות, ואז הציעו להם או להמשיך לתרגל, או לשלם הרבה כסף. והרבה מהאנשים בחרו לשלם הרבה כסף ולא להמשיך לשבת ולפגוש את הדבר הזה. אבל הבשורה בעיניי נורא מרגשת ונורא משחררת של התרגול הזה, שאומרת כשאנחנו מתחילים לראות, אנחנו מוזמנים להתחיל להסתכל על הדברים בצורה אחרת. אנחנו מוזמנים להתחיל להסתכל מה קורה לנו ברגעי המפגש עם כל חוויה וחוויה. אנחנו מוזמנים לגמרי לעשות שיפט באופן שאנחנו מסתכלים על העולם, וזה קורה לנו ככה בהדרגה בתרגול. הראייה המורגלת שלנו היא ש... משהו שקורה שם בחוץ הוא בעיה או הוא נפלא, אבל שם בחוץ ה-well-being שלי נמצא. יש לי, אין לי, אומרים לי, לא אומרים לי, משבחים אותי, מבזים אותי, כן? כל מה שקורה שם בחוץ, שם הרווחה שלי, שם האושר שלי, שם הסבל שלי. כשאנחנו יושבים כאן על הקרית, אנחנו מתחילים לראות, גם אם לא יגידו לנו כלום, שהעולם הזה הוא הרבה יותר פה בפנים משם בחוץ. שהוא לא קיים שם בנפרד, בשונה מהתודעה שפוגשת אותו. שאין עולם שם בחוץ ששונה מאופן המפגש, מאופן ההסתכלות שלנו על הדברים. שאין עולם שבחוץ שנפרד מהמחשבות שלנו עליו. שאין איזה אני כזה אובייקטיבי שנפרד ממה אני חושבת עליי. שכל מה שאני חושבת עליי, שכל מה שאני חושבת על העולם, שכל הרעיונות שלי על איך החיים שלי אמורים לראות, איך הדברים צריכים להיות, הם חלק בלתי נפרד מאותו עולם. אנחנו מתחילים עוד שהמחשבות שלנו יוצרות. האופן שבו אנחנו תופסים את הדברים, יוצרים את הדברים מרגע לרגע. אני אתן דוגמה לזה ואז ככה אני אמשיך, יש המון המון דוגמאות. אז השבוע מישהי אמרה לי משפט שככה עשה לי כואב לשמוע, אבל לכולנו יש משפטים כאלה. היא סיפרה לי על מישהו שככה איזושהי אינטראקציה לא נעימה, מתסכלת, וכדרך אגב היא אמרה, טוב בסדר, ברור שאני תפוקה בעניין הזה, אבל עדיין כאילו לא צריך להתנהג אליי ככה. כן? אז הבעיה הייתה התנהגות, כן? ברור שאני תפוקה היה על הדרך. אבל ככה תחשבו עליה ועל כולנו, כשההסתכלות היא, אני תפוקה בעניין הזה, אני לא טובה בזה, כאילו, אין לי יכולת, לא יודעת, אני לא יכולה להתרכז, אני לא יודעת להקשיב, אני לא יודע להיות עם רגשות, כל סיפור שיש לנו, אנחנו מתהלכים איתו שם בעולם, פה בעולם, מסתכלים על הדברים דרך הסיפור הזה, אנחנו מסתכלים שוב ושוב על הדברים דרך הסיפור, אני דפוקה חלילה, אבל גם סיפורים הרבה פחות מכאיבים. ככה אנחנו מתחילים לראות את העולם. אם הסיפור שאני מסתובבת איתו הוא שהעולם הוא מקום אכזר, ואדם לאדם זאב, נגיד מישהו אמרה לי את זה לא מזמן פה ככה, אין על מי לסמוך, אדם על אדם זאב. זאת ההדשה שאני מסתכלת דרכה על העולם. אני כל הזמן אקבל הוכחות לזה. אני כל הזמן אראה שהנה נכון, אדם לאדם זאב, כי עכשיו, מה זה היה אז ככה שהיא אמרה, היא נכנסה לפה ומישהו לקח את הקרית מהכיסא, והנה הוכחה, אדם לאדם זאב, כל המדיטציה הזו, כל התרגול הזה, לכולם אכפת רק מעצמם, כי מישהו לקח את הקרית. יאללה, המבט שלנו כל הזמן צבוע באופני הסתכלות, שדרכם אנחנו רואים את העולם, ודרכם אנחנו ממשיכים לייצר את חוויית העולם שלנו. אבל המפתחות שהתרגול הזה נותן לנו, הוא מזמין אותנו א', לתובנה הזאת, שוב ושוב 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 ושוב. אין עולם נפרד מהאופן שבו אני מסתכלת עליו. אין אני נפרד מהאופן שאני מספרת את עצמי לעצמי שוב ושוב ושוב. כל הזמן מבנה את עצמו הסיפור הזה. ובתוך ההבניה הזאת, אנחנו מוזמנים להסתכל על מהי אותה תנועה שמבנה את זה. ויונתן דיבר עליה פה אתמול ככה, ואני רוצה להרחיב על התנועה שלה, להחזיק, לתפוס, לדחות. המפה שבודה נתן לנו, שבטח חלקכם מכירים, של ארבע אמיתות, נכון? חלק מכירים את המונחים האלה? היא מפה מדהימה. לעבוד איתה מרגע לרגע, ואני הולכת קצת לפרט. אני אומרת שכשאני שמעתי את זה בפעמים הראשונות, אוקיי, יש סבל, אחזות, שחרור, אמרתי, אוקיי, סבבה, הבנתי את הקטע. עשיתי, מציתי, נקסט. מה הדבר הבא שיש לדרך הזו להציע לי אחרי שהבנתי את זה? ככל שאני יותר מתרגלת, יותר הולכת בדרך, אני מבינה שהתנועה הזאת, החקירה של תנועת האחזות, היא לב התרגול. היא המפתחות לחופש שלנו. כשהבודה אמר, אני מלמד דבר אחד, אני מאמד להבין אי נחת ושחרור מאי נחת, הוא מזמין אותנו שוב ושוב להעמיק את ההבנה שלנו אל תוך אותן ארבע אמיתות. אז האמירה הראשונה, יש סבל בעולם, כן? שזאת אמירה שאפשר להרגיש שהיא נורא מדכאת. לפחות לי שנים זאת הייתה התחושה, כאילו, אוקיי, התרגול הזה עובד לי, אבל למה כל הדיבור הכבד הזה? למה לדבר כל כך כבד? למה לא לדבר על דברים שמחים? האמירה הזאת היא אמירה נורא נורא אופטימית. היא נורא אופטימית כי היא מזמינה אותנו להמשיך את התנועה. קודם כל, כל ארבע אמיתות אומרות לנו, בואו נחקור, בואו נבין מה זה אומר. בואו נבין את זה בחוויה. כן, אז האמירה הראשונה, יש אי נחת, אומרת, בואו נסתכל על הדברים כמו שהם. כי כל כך הרבה פעמים אנחנו מתייחים את זה, ומספרים שזה לא קיים, או אומרים שזה לא בסדר. מלא מה מכם אמרתם בקבוצות. שעמם לי, לא נוח לי. מה זה היה? כאילו יונתן אמר לי, שמוח כל פעם שאני חוזרת לפה, אז אני מנסה לשמוח כל פעם שאני חוזרת לפה, אבל האמת היא שזה לא כל כך משמח אותי. כן? יש המון המון תנועות קטנות של אי נחת בתוכנו. מלא. של... זה קצת לא מספיק. בא לי שיהיה אחרת. זה אי נחת. כן, הכל בסדר, אבל. כן, האבל הזה, זה אי נחת. והוא קיים בהמון המון 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 רגעים מהחיים שלנו, בקטן, לא רק בגדול. אז האמת הראשונה שאומרת, בואו נכיר בזה שזה קורה. כן, זה קצת כזה כמו הסיפור המלך עירום. אנחנו יכולים להגיד עד מחר, הוא לא עירום, בגדים יפים, מקסים. ואז הילד אומר, אבל זה מה שאני רואה בעיניים. כן, אז המון המון פעמים אומרים לנו, תחשבו טוב, תרגישו טוב, תהיו חיובים, למה את כל כך שכן? אבל קודם כל בוא נראה שיש פה משהו. אם יש פה שליליות עכשיו, בוא נכיר בזה שזה מה שיש כאן. לפני שאני מנסה לייצר לעצמי איזה סיפור אחר. To cheer up. כן, זה נהדר to cheer up, אבל קודם, מה החוויה עכשיו? וזאת הכנות וזה האומץ שהתרגול הזה מזמין אותנו. לראות מה יש עכשיו זה נקודת ההתחלה. שינוי אמיתי, טרנספורמטיבי, מתחיל מכאן. מלהכיר במלואנו מה קורה כאן. לא מלהמציא לנו איזה שם מדומיין שאני תכף אדבר עליו. אז האמת הראשונה היא זה. היא זאת. ואז נכנסת התנועה של ככה האמת השנייה. האמירה הזאת היא המקור של האי נחת ובתנועה הזו של ההיאחזות והדחייה, ההיצמדות. וכאן אני רוצה שרגע נתעכב בשביל לחקור עכשיו בשביל עצמנו מה אנחנו מבינים כשאנחנו שומעים את המילה ההיאחזות. כן? כי מלא פעמים, אוקיי, אז אל תאחז. אז אני לא נאחז. מה זאת התנועה הזאת? תחשבו במהלך היום היום על רגע קטן שמשהו הרגיש not good enough. בסדר, אבל not good enough. או על רגע גדול. מה הייתה החוויה הפנימית? מה קרה שם? ואני אשמח ככה שתזרקו מילים. איך זה הרגיש בפנים?
העטפה. העטפה המוסלמית.
הטפה?
כן, לא נשמע טוב במשך היום.
אוקיי, הטפה. כבר איזו פרשנות מעניינת לקולות שהגיעו. אוקיי, ובפנים, כשאתה שומע את זה, מה קורה?
עולות רגשות לאומיות כאלה, משהו שבכלל אני לא... זה בן אדם לאומי בכלל. אבל כשאני שומע את זה ככה, אני מתרגל פה ויפאסנה רגועה, הכל טוב ויפה. פתאום אני שומע מישהו שצועק, מנסה להטיף, להסיט. זה נראה לי שהוא אמר את זה שלוש פעמים אל יהוד אפילו.
הוא לא, אל תדאג.
אני התעצבנתי מזה ממש.
רגע, רגע, אבל לא דיון. לא דיון. אוקיי, אז אני עוצרת שנייה. אוקיי, אז בואו נראה.
זה רגעי כזה, זה עובר.
נכון, זה רגעי, אבל בואו נראה מה קורה ברגע הזה. מגיע צליל, רגע של קונטקט, חושי, שמיעה. שמיעה. לא נעים לי, כן? הלא נעים לי הזה, שימו לב, כן? יכול להיות שלכל אחד מאיתנו היה חוויה אחרת ששמענו את זה. הלא נעים לי הזה כבר צבוע בכל ככה ההיסטוריה שלי עם הצליל הזה. ומתלבא סיפור. תפה, דדה, דדה. דרך הסיפור הזה אני גם ככה שומע את זה, נראה לי שיש פה איזו מילה שנאמרה שלוש פעמים, מה זה אומר, כן? כל השמיעה מוטט. ואז ככה באמת החוויה לא נעימה, שמיעה מוטט, הלא נעים מתגבר, מתחילה איזו תנועה כזאת. כן, אני לא רוצה. בתוך התנועה הזאת, ואני משערת ככה, תבדוק לחוויה שלך, משהו במרחב הפנימי מתכווץ. אני הייתי עם השקט שלי, עם הויפאסנה שלי, משהו לא בא לי טוב. קיבוץ. כן, אז בין אם זה התנועה של ההאחזות או התנועה של הדחייה, משהו במרחב הפנימי, וזה נורא חשוב שנשים לב, מצטמצם. תחושת המרחב שלנו היא נורא נורא מותנית בתנועה הזו של ההיאחזות והדחייה. כשהכל נינוח לרגע, יש איזו חוויה של מרחב, נכון? אתם מכירים את זה? כן. ואז אני שומע משהו שלא בא לי טוב, עולה מחשבה בפעם העשירית על משהו שמעסיק אותי, ואוי לא, שוב זה. We shrink. משהו מתכווץ. אז ההזמנה היא להכיר את התנועה הפנימית לעומק. וזה לא קל, כי כשמשהו מתכווץ, לא בא לנו להכיר את זה. לא בא לנו להיות פה. אבל האמת השנייה אומרת, בואו נכיר את התנועה הזו. זה כמו ככה, באמת, הגרוף הזה שנסגר, יש ליהודה עמיחי את המשפט הנורא יפה. גם האגרוף היה פעם כף יד פתוחה ואצבעות. וככה מצביע על איזו תנועה דינמית כזאת. משהו פתוח, ואז רגע של משהו לא בא לי טוב, אגרוף. אבל התנועה הזו גם מצביעה על זה כמה זה דינמי. כמה זה תנועה משתנה. ובואו נראה מול איזה סוג של חוויות האגרוף הזה מתכווץ. הבודה דיבר על 4 סוגי היחסויות. 4 אזורים שבהם התנועה הזו קורית לנו. האזור הראשון מאוד ברור, זה חוויות חושיות. בא לי משהו שם בחוץ. בא לי את ארוחת הצהריים, במקרה הזה פה אין לנו המון המון בעלים כאלה בחוץ, פחות מבחינים, בא לי את ארוחת הצהריים, בא לי שתגיע כבר ההליכה, בא לי שתיגמר השיחה, בא לי כל מיני כאלה, משהו שיקרה, משהו שאני אצרוך, בא לי לצרוך משהו, נכון? הרבה פעמים הבא לי הולך לעולם הצרכנות. ובואו נסתכל רגע במישור הזה, הפיזי, הכי קל לנו להבין את זה. מה קורה ברגע הזה? נגיד שהבעלי הולך על ארוחת הצהריים. אני יושבת פה, בעלי ארוחת צהריים. באותו הרגע נהיה איזה פער כזה. נהיינו שניים. אני שיושבת פה וארוחת הצהריים שם, בעולם הפנטזיה. ואז גם נולד עצמה שהבודה דיבר עליו. אני צמאה לארוחת הצהריים. כן, אז זה נשמע קצת מצחיק, אני צמאה לארוחת הצהריים, אבל... כן, גם לארוחת הצהריים. יש דברים שאנחנו צמאים אליהם הרבה יותר. עוצמת עצמה משתנה ככל שנראה לי שהדבר הזה יעשה לי טוב. אז ארוחת הצהריים זה אולי צמא קטן. זוגיות, עבודה חדשה, אי-זוגיות, כמו שיונתן אמר, כן? לפעמים הצמא הרבה יותר גדול. והפער הזה הולך וגדל. יש שם משהו שכשאני אשיג אותו, יהיה פה שקט. אני משליחה את עצמי לעתיד מדומיין, ואז נהיה השניים האלה. זאת שפה, שמשהו חסר לה, וזאת ששם, שתהיה שקטה, כשהיא תשיג את הדבר הזה. אז זה לא כל כך משנה מה הדבר, העניין זה התנועה שקורית. התנועה שקורית לנו שם, עצמה והפער הזה שנפתח. ואז כשאנחנו משיגים את מבוקשנו, כשארוחת הצהריים מגיעה, ההקלה הגדולה היא לא בגלל ארוחת הצהריים כל כך, היא בגלל שהפער הזה נסגר. השניים האלה נפגשו. הרצון קיבל את מבוקשו. משהו פה לרגע נרגע. אבל אנחנו כבר יודעים היטב גם שהרצון הזה יישלח לעבר מרחב אחר, מהר מאוד. אז הבודה מזמין אותנו להכיר את התנועה. החופש הוא בלהכיר את התנועה הזאת של עצמה והיד שנסגרת על האובייקט שם בקצה. וללמוד לסגור את הפער הזה. האזור השני של ההיאחזויות ששם המון 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 סבל בחיינו קורה, זה ההיאחזויות ברעיונות ודעות. עולם שלם, כן? איך החיים שלי אמורים להיראות? איך בני אדם אמורים להתנהג על הכביש? איך אני אמורה, כן? המון המון אמורים, המון המון צריכים, המון המון אידאות. אתם מכירים את זה שיש לנו איזה רעיון, אידאה, שככה תחזקנו שנים, ואז יש איזו התנגשות. זה לא עובד, זה לא קורה. זה יכול לייצר המון 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 כאב ותסכול, נכון? והרבה מהרעיונות האלה וההנחות האלה והאידאות האלה מנהלים אותנו כל הזמן מתחת לפני השטח. האמורים האלה והצריכים האלה הם כל הזמן שוקקים שם. אבל גם הם פותחים לנו שוב ושוב את הפער הזה. וראינו את זה לגבי התרגול עשרות פעמים, שיתפתם את זה מלא פעמים בקבוצות. זה, כאילו, זה המדיטציה? לא אמורה להיות איזו חוויה יותר מרגשת? דמיינתי משהו אחר? קיוויתי שמשהו אחר יקרה? קיוויתי שאני אצא מפה עם איזו הבנה נהדרת על החיים שלי, איזו מנה גדולה של חופש, ואז אני יושבת פה והרעיון הזה מטייל ברקע, ושוב יש שניים. יש את זאת שיושבת כאן ומשהו לא קורה לה, לא מספיק לה. ויש את זאת שאולי מתישהו זה יקרה. נולד פער, הפער הזה מכאיב. ככה זה מתחבר לחוויה שלכם? כן? חלק? אולי? אבל כשאנחנו מתחילים להסתכל על התנועה הזאת, אז באמת ככה זה מביא אותנו עד עד אל האמת השלישית, וזה שאם אנחנו מזהים את התנועה, אפשר גם לבחור משהו אחר. אפשר גם להתחיל ככה להיפרד מכל מיני אידאות ומכל מיני רעיונות. כשאני נסעתי לתרגל, ככה נסעתי למזרח בגיל 20, החיים לפני זה לא נראו לי, איי איי איי, לא מציאה גדולה. הרבה פעמים עוצמה של סבל זה דחף גדול לתרגל ולמצוא ישועה לסבל. כן? זה מה שמביא את כולנו באיזשהו שלב, לתרגול הלא מספיק. אם הכל היה מספיק לא היינו פה, נכון? אז תחושת הלא מספיק היא גם זו שמניעה אותנו לחפש מזור ללא מספיק, ואז מלמדת אותנו להבין שהמזור הוא ולסגור את הפערים האלה. anyway, נסעתי ככה למזרח לתקופת תרגול של איזה שנתיים, צללתי על התרגול, וכל הזמן איזו תחושה שכזה, כאילו, הערה מעבר לפינה, עוד שנייה אני שם. הצמה לזה היה גדול, ועם הצמה הגדול אז גם אימצתי ככה המון רעיונות על איך מתנהגת בחורה מוארת. וחזרתי לארץ, מה זה מוארת? וההערה הזאת הפכה מהר מאוד וסבל נוראי. כי למשל החברות שלי בארץ שלא נסעו למזרח, והן גם היו כאלה תל אביביות בלייניות, הן היו נורא לא מוארות. אז לדבר איתם על כל הבלי הבלים שהן מדברות, זה לא היה לרמתי. אז הייתי יושבת איתם נורא מוארת ומתחילה בפנים לרטון. לא נמאס לכם לרחל, לרחל זה רע, נכון? לא מרחלים כשמוארים. והשליליות הלכה והתגברה בפנים. אחר כך גם התחלתי ללמוד, מערכות יחסים, כל הסיפור הזה שנקרא חיים, כן? נסעתי בגיל 20, עוד לא היה הרבה מזה קודם. והתחלתי גם לפגוש כל מיני רגשות ש... חשבתי שדי, נגמר הסיפור הזה. כל הסמטוחה הזו שנקראת כעס, קנאה, לא בשבילי, זה נגמר. המון המון תסכול היה ולהכיר בזה שזה קורה. שאני בשר ודם, כן? וזה חלק מהסיפור של להיפרד מהרעיונות שלנו והחזויות שלנו. ככה, להסכים להיות בני אדם. Becoming real, לוותר על כל האידאות של השלמויות שלנו. שזה ציטוט נחמד שפגשתי לא מזמן. ג'ק קורנפלינג ציטט מישהו אחר שאין לי מושג מי זה, סליחה. וזה הולך ככה, אומר, אם תשבו בשקט אחרי חדשות רעות, אם בזמנים קשים כלכלית תישארו שלווים לחלוטין, אם תראו את שכניכם נוסעים למקומות נפלאים ללא קנאה, או תראו את כל התמונות בפייסבוק ממקומות נפלאים וזה לא יזיז לכם, אם תאכלו בשמחה כל מה ששמים לכם בצלחת, ותרדמו אחרי יום שלם של ריצה, ללא שתייה, ללא תרופה. אם אתם תמיד מוצאים נחת רוח היכן שאתם, רוב הסיכויים שאתם כלב. אבל רובנו באים לתרגול ובכלל לכל העבודה הפנימית הזאת עם איזה רעיון שנהפוך לפחות לחלק מהאידאות שלנו. כן, ואז אנחנו מוצאים סיפורים חדשים כמו שאני עשיתי על מה התרגול הזה יכול לעשות ממני, איזה מודל משופר הוא יכול לייצר. האמת השלישית מזמינה אותנו להתחיל לראות איך אנחנו פותחים את האגרוף. האגרוף הזה שאנחנו סוגרים על אותם רעיונות ואידאות. לא אמרתי מה הם שני סוגי האחזויות אחרים. אחור הפנה. הסוג השלישי, האחזות השלישית, ככה בודה קרא לזה האחזות בתקסים ומנהגים. דבר על ההקשר הדתי במיוחד, אבל גם בהיותנו חילונים, כולנו מלאי תקסים והרגלים. כן, איך אני שותה את הקפה שלי, איפה אני יושבת בבית, איפה אני יושבת, מיד נהיה מקום קבוע, טקס קבוע, הרגל קבוע, לא כיף לנו שמזיזים אותנו מהרגלים שלנו. עכשיו שטיילתי בעוד אוכש הרבה, כמה שנים, 5 שנים לא הייתי שם, נזכרתי איך בכל מקום חדש שמגיעים, נהיה ככה בסטה, אחרי יום, זה הצ'י שופ שלי, כאן אני שותה, אני אוהבת את איך שהוא עושה לי את הצ'י. אנחנו מיד מסתדרים למקם את עצמנו במרחב. זה סוג נוסף של היחזות. והסוג הרביעי, שהוא בשורש של כל היחזויות, בשורש של כל הדרמה, והוא לא פשוט לתפיסה, זה היחזות, הדבר הזה שאני קוראת לו אני. בתחושה, האשלייתית לפי הדרמה, לא נצלול לזה עכשיו, אבל אני עוד אגיד על זה כמה מילים אחר כך, שיש כזה דבר, אותו אני אובייקטיבי, שלא תלוי בשום דבר, שלא משתנה, שלא מושפע, שהוא לא פשוט תנועה אחת בתוך המארג קיום הזה. תחושה שיש פה מרכז שהכל קורה לו, נכון? והתחושה שאנחנו חיים איתה? הדרמה אומרת, האומנם. בואו קצת ככה נבחון את התחושה הזאת. אז אלה 4 סוגי היחזויות. והאמת השלישית. האמת השלישית אומרת שאפשר לשים סוף לתנועה הזאת, שאפשר להרפות. עכשיו היא אומרת את זה גם כאמת רדיקלית, שיכול להיות סוף מוחלט, למה שהבודה חווה ושיתף אותנו, סוף מוחלט לתנועות הפנימיות האלה. כמו שיונתן היום אמר בבוקר, משהו בפנים יכול להיות כל כך יציב, שהוא לא יעשה ככה כל הזמן מול הנעים והלא נעים. שכף היד תישאר פתוחה גם לחוויות הנעימות וגם ללא נעימות. אבל זה אולי נראה כמו אידיאל רחוק. ואותה אמת שלישית יכולה לקרות מרגע לרגע לרגע, והיא קורית כל הזמן. הרגעים של ההרפיה, השחרור. אנחנו בטח מכירים את המונח letting go, והוא קצת טריקי, המונח הזה. כי אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז אני מבינה שעכשיו נאחזתי באיזה רעיון על עצמי, אני צריכה להיות משהו, הוא צריך להיות משהו, אני צריכה להשיג שם משהו בחוץ, הבנתי, יש היחזות. אז I will let go. כן, ואז אני מנסה לעשות משהו אקטיבי כזה to let go, לשחרר, רק תשחררי. והרבה פעמים התנועה האקטיבית הזו לשחרר היא עוד מה לדחות את זה. לא להסתכל בזה, לא להכיר בזה, לא להגיד, כן, יש פה סבל. ורגע לחוות את זה לעומק. אז זה letting go, לפני שהוא letting go, הוא letting be. הוא המקום הזה שאומר, כן, בסדר, זאת החוויה, וזה לא כן קורבני, שקורה לנו גם על הכל. אוקיי, הבנתי, יש סבל, בסדר, יאללה. תביאו הכל, אני פה. כן, ואז זה קורבני או כאילו מוכן להיאבק. זה לא כזה, זה כן של, אוקיי, בואו נראה מה, בואו נרגיש את זה, בואו נהיה כאן, בואו נחווה את זה, בואו נתאם את זה, ולא נתעכב על זה גם. ולא נסגור על זה את האגרוף. ולא נדחה את זה. זה הכף היד שנשארת פתוחה. והאמת היא שהשקט שאנחנו מייחלים אליו בתרגול, זה שהביא אותנו פה להתאמץ להיות בשקט, השקט הזה זה הטעם הזה של אנחנו מכירים את זה מהחיים, אנחנו מכירים מרגעים פה שהיינו עסוקים במשהו המון המון זמן והיה מאבק פנימי ומלחמה ולפעמים מתוך מיאוס, מתוך די לא בא לי יותר, משהו ככה מניח ויש איזה הנחת רווחה זה השקט שהתרגול מכוון עליו רגע כזה שהתנודות האלה מפסיקות שהבא לי לא בא לי שוקט שכל התודעה יושבת פה בבית כמו חתול מרוצה ולא צריכה ללכת לשום מקום ולא צריכה לגרש שום דבר באמת יש איזה טעם של סביעות רצון תחשבו על המילה סביעות רצון ברגעים שבהם הרצון סבע יש מונח שלפעמים בסדרנס אני לא מושלמת החיים לא מושלמים הייתי רוצה להיות במקום אחר בשלב זה בחיי עם הישגים אחרים ועשרה ילדים ו... you name it אבל יש איזו הכרה שכל הרצונות האלה הם לא באמת כרגע הם לא החיים שלי ואיזה בסדרנס כזה ש... אפשר להיות פה אפשר לנוח לרגע מכל הרעשים האלה אפשר להניח את כל כלי הנשק וזו תנועה דינמית. בגלל זה אני מאוד אוהבת את הדימוי הזה של כף יד. פתוח, סגור, פתוח. גם יודע מיכאי אמר. זו תנועה דינמית. רגע אחד, אני יושבת פה והמרחב מתכווץ. ולא בא לי, וצפוף לי. ורגע אחרי זה משהו מרפא ומתאפשר. ואפשר לפגוש את הכאב ברגליים, ואפשר לפגוש את השעמום, ואפשר לפגוש את עצמי כמו שאני. ואולי רגע אחרי זה שוב יש איזה קיבוץ. לראות את הדינמיות הזאת ולהתחיל להכיר את הטעם של החוויה כשאני שומטת, כן? והחוויה כשאני אוחזת. יש דימוי מאוד חזק ויזואלית על התנועה הזאת ועל האפשרות לשמוט. בטח חלקכם מכירים על מלכודות של קופים. בהודו. אני לא ראיתי את זה פעם. אני מקווה שזה לא קיים יותר, אבל ככה הגדה מספרת. שבעצי קוקוס, לוקחים ככה את הקוקוס על העץ, מרוקנים אותו, מכניסים בפנים בננה. מה קופים אוהבים? הם באמת אוהבים בננות. אסור להסתובב בהודו עם בננות על הגב. הם מכניסים את היד, לקחת את הבננה. תופסים את הבננה, רוצים לקחת אותה, מה קורה?
נקדים בפתח של הקוקוס.
נקדים בפתח של הקוקוס. כן, וכל מה שהם צריכים לעשות כדי להשתחרר, זה לעזוב את האגרוף הזה. אבל זה גם לעזוב את הבננה. וגם לנו לא קל לעזוב את הבננות. גם עם הסיפור על עצמנו, ומה זה לא כיפי? סיפור של I'm not good enough, אין לי סיכוי, לאן הגעתי עם חיי בגיל 32, 22, 45, גם אם הסיפורים האלה הם בסה, הם מוכרים. הם מוכרים, הם נוחים, ראיתי בבלגן, אבל אני מכיר את הבלגן שלי. לעזוב את הבננה זה להסכים לוותר על הסיפורים האלה. וזה לפגוש את עצמנו במרחב חדש ולא ידוע. כי שוב, גם עם הסיפורים הכי לא נעימים, זה מי שאני. לא משהו, היה יכול להיות יותר טוב, אבל מוכר, אני ידוע. לוותר על הסיפורים האלה זה להתחיל לפגוש את הדבר הזה שאני קוראת לו אני בצורה אחרת, ובכלל להרער קצת, כן? כי כשאנחנו מוותרים על סיפורים, כל החוויה של האני הזה קצת משתנה. אז ההרפאיה הזאת והוויתור היא לוותר לתוך מקום שמסכים גם לא לדעת. מה שאנחנו עושים הרבה פעמים, אנחנו מחליפים רעיון ברעיון. מחליפים היאחזות ביאחזות. אנחנו לאחת ניקח אחת אחרת. וזה בסדר, גם הבודה דיבר על זה, שאנחנו מחליפים, hopefully, כשאנחנו הולכים בדרך הזאת, מחליפים היאחזות לא מיטיבה, ואחת קצת יותר מיטיבה, ובאחת קצת יותר מיטיבה. כדי להמשיך לתרגל, אנחנו חייבים להיאחז גם בדרך, באיזשהו אופן. עמוד אמר, ההשתוקקות האחרונה להניח לה, זה ההשתוקקות לדרמה. אבל כן, ככה להסכים להשאיר רגע את היד פתוחה, בלי מיד להחליף אידאה באידאה, להישאר, בלי להחליף סיפור על עצמי, כן, מהסיפור של I'm not good enough, אני עוד שנייה מוערת, שזה היה סיפור הרבה יותר נעים, אבל הוא עדיין סיפור, הוא עדיין מתסכל שהוא פוגש את המציאות. להסכים להישאר במקום הזה שאני לא כל כך יודעת, וזאת האמת של החיים. אנחנו לא באמת כל כך יודעים מה הולך לקרות מחר. כל האמורים האלה הם בגדר מילים מרחפות באוויר, כי מה זה מה אמור לקרות עם החיים שלי? אני מכירים את המשפט של ג'ון לנון? Life is what's happened when we're busy making other plans. תחשבו על זה. כל הסיפורים שהיו לנו כשהיינו בני 20, או מי שבן 20, כמו בן 16, על מה הולך לקרות בחיים שלי, תאמו את המציאות. החיים יש תנועה אחרת מפתיעה משלהם, וטוב שכך, כי הסיפורים שלנו די קטנים למה יכול לקרות. אז להסכים לוותר לסיפורים זה להסכים להישאר במרחבים לא ידועים קצת. להסכים להיות בקשר עם טבע הדברים, וכאן ככה הבודה אומר, האמת הרביעית אומרת, יש דרך. יש דרך שעוזרת לי להרפות, שעוזרת לי להניח. אחד הדברים שהדרך הזו מציעה לנו, זה שוב ושוב להיות בקשר עם כמה הכל משתנה והרעי. אם אני בקשר עם זה שהחוויה כל כך משתנה, אז למה לי לקרוך אותה, לארוז אותה, באיזה סיפור ככה זה? לנצח אני אהיה ככה. ייקח נצח עד שהתרגול הזה יעבוד לי. כן, אנחנו קמים בבוקר, מצב רוח נגיד לא משהו, מה המחשבה אומרת? יום מחורבן, הלך היום. כן? זה מה שהתודעה עושה, הרגע של חוויה, ואופ, אנחנו משליחים את זה על איזה עתיד מדומיין, וזה הוויו שלנו עכשיו. כן? הנצח הזה שלא מגיע, היום המחורבן, עכשיו כל מה שיהיה נחמד יהיה רגע, רגע. אבל החוזה אומר שיש לי יום מחורבן היום, זה לא בסיפור. כן, אז הדרך אומרת, בואו נהיה בקשר עם המקום הכי יציב לנוח בו, וזה שזה שהכל משתנה. מה שכביכול מרגיש מאוד לא יציב, ומאוד מפחיד. אבל זה הרבה יותר אמיתי והרבה יותר משחרר מלהחזיק כל הזמן חזק את כל הסיפורים האלה שמתנגשים לנו במציאות. בואו נהיה בקשר עם זה, וכשאנחנו בקשר עם זה שהחוויה משתנה כל הזמן, כמה הלכי רוח פגשנו פה היום? המון, נכון? אבל אז כשאנחנו מתארים את זה, ראינו את זה בקבוצות, ככה שאנחנו מתארים את זה, אנחנו, זה כאילו יש המון המון נקודות, כמו שהיינו ילדים, ואת הציורים האלה שמחברים בין הנקודות, אבל בין איזה נקודות אנחנו מחברים? בין כל רגעי השיא השליליים, בדרך כלל, ההטייה שלנו להסתכל השלילי, ואז הסיפור זה כאילו, כל היום הייתי עייפה. התרגול היום לא היה משהו. להיות בקשר עם זה שהכל משתנה כל הזמן, משחרר אותנו מלשים איזה הגדרות כאלה על היום שלי, עליי, טוב, אני תמיד ככה, זה ככה. הכל משתנה כל הזמן. אין צורך לתחזק את כל הסיפורים האלה כשאנחנו בקשר עם זה שהכל משתנה כל הזמן. ואז זה גם בסדר שלרגע עולה עצב, ורגע הבא עולה שמחה, ואולי הרבה רגעים ברצף עולה קנאה, ונורא בא לנו שהיא תלך, זה גם זה בסדר. כן, זה המקום הזה של לחזור להיות בקונטקט קרוב עם החוויה, לעומת לקלוא אותה בצורה מאוד סטטית, לסיפורים ורעיונות. אז ככה לסיכום, ארבע אמיתות הן דבר מאוד מאוד פרקטי. לעבוד איתם כל הזמן, בזמן אמת, בחיים. אמת הראשונה, רגע של חיכוך, כן, יש פה עכשיו אי נחת. להגיד כן, להסתכל על זה בעיניים, כן, המלך הרום. האמת השנייה מזמינה אותנו לשאלה נהדרת, לקחת איתנו לכל החיים, במה אני נאחזת עכשיו. אם יש חיכוך, אם יש אי נחת, התנועה הזאת או הזאת, היא אותה תנועה, קורית. סביב מה האגרוף נסגר? איזה בננה אני מחזיקה? מה הסיפור מספר? על איזה עתיד השלחתי עכשיו את האושר שלי? כן? איפה משכנתי עכשיו את ה-well-being שלי? באיזה רעיון? באיזה חוויה שתגיע מתישהו? מחרתי שמה. אי אז אני אהיה מאושרת. לזהות איפה זה. ואז גם להגיד, יותר נעים ככה. המון אנרגיה זה כל הזמן להחזיק את הדבר הזה. נורא מתיש להחזיק את זה או את זה. להתאמן בתנועה הזאת ולהרגיש מה קורה בפנים כשאנחנו שומטים. והאמת הרביעית להיזכר בה זה קצת ככה לחזור למה שדיברנו, שאני אמרתי ככה בהתחלה, להישען אחורה, להיזכר שיש דרך להישען עליה, ושיש לנו המון דרכים אחרות, נקודות מבט אחרות להתאמן בהן. לראות כמה הכל משתנה. לראות כמה הסיפור הזה של זאת אני הוא כל כך נזיל, כי רגע אחד זאת אני ואני מהממת, ורגע אחר זאת אני ואני כישלון מוחץ. לראות כמה הסיפור הזה נזיל. והדרך מוציאה לנו עוד הרבה הרבה דברים, כמו סבלנות, כמו נדיבות, כמו חמלה. כל הדברים האלה, כל האיכויות האלה שאנחנו מטפחים, הם בשירות האפשרות לעשות ככה. להניח, להניח. התנועה הזאת ששוקטת כשהאלה פוחתים. אז ארבע אמיתות כערכת קיט בכיס. ברגעי אי נחת, לשלוף וממש ככה להתבונן בדברים דרכם. ולסיום, ברגעים האלה של השמיטה, לעצור ולהתעכב ולהרגיש מה הטעם, הטקסטורה, להכיר לעומק איך מרגישה אותה תודעה שבעת רצון? איך מרגישה תודעה שלא צריכה משהו אחר לשנייה? ככל שאנחנו מתעכבים על זה ותואמים את הטעם הזה יותר, אנחנו מתאהבים בו יותר, אנחנו רוצים עוד ממנו, ואנחנו לומדים לתת בו אמון ולחזור אליו. לסיום, להקריא לכם שיר קשור ולא קשור, אבל הוא שיר, זה הכי כיף. כל פעם ככה יש איזה שיר חדש שאני מכירה והוא נתקע איתי לזמן מה, אז זה השיר של העונה. הוא קצת ארוך, אבל גם יפה, לטעמי. קוראים לו הוקסוי אומר, ואם אני הוגה את השם הזה לא נכון, אז תתקנו אותי עכשיו. מי שיודע מי זה. זה מתייחס לציור של צייר יפני בשם הוקסוי. הציור הוא ציור של קורמורן שחור. ולא צריך לראות את הציור בשביל להקשיב לשיר, כי זה לגמרי החוויה של המשורר כשהוא הסתכל על הציור הזה. אז הולך ככה. הוקסוי אומר, התבונן מקרוב. הוא אומר, שים לב, תן קשב. הוא אומר, המשך להסתכל, יישאר סקרן. הוא אומר אין סוף לראייה. הוא אומר צפה להזדקן. הוא אומר תמשיך להשתנות. אתה רק נעשה יותר מי שאתה באמת. הוא אומר היתקע, קבל זאת, תחזור על עצמך כל זמן שזה מעניין. משפט מקסים. היתקע, קבל זאת, תחזור על עצמך כל זמן שזה מעניין. אנחנו לומדים מהחיכוכים האלה. לומדים על הרפיה, הרבה. הוא אומר, תמשיך לעשות את מה שאתה אוהב. הוא אומר, תמשיך להתפלל. הוא אומר, כל אחד מאיתנו הוא ילד. כל אחד מאיתנו עתיק יומין. לכל אחד מאיתנו יש גוף. הוא אומר, כל אחד מאיתנו מפחד. הוא אומר, כל אחד מאיתנו צריך למצוא דרך לחיות עם פחד. הוא אומר, הכל חי, צדפים, בניינים, אנשים, דגים, הרים, עצים. עץ הוא חי, מים הם חיים, להכל יש חיים משלו. הכל חי בתוכנו. הוא אומר, חיה עם העולם בתוכך. הוא אומר, זה לא משנה אם אתה מצייר או כותב ספרים, זה לא משנה אם אתה נגר או דייג, זה לא משנה אם אתה יושב בבית ומביט בנמלים על המרפסת שלך, בנמלים, כנראה, או בצללים שבין העצים, והדשא בגנך. משנה שאכפת לך. משנה שאתה מרגיש. משנה שאתה שם לב. משנה שהחיים חיים דרכך. שביעות רצון היא חיים שחיים דרכך. שמחה היא חיים שחיים דרכך. סיפוק וחוזק הם חיים שחיים דרכך. הוא אומר, אל תפחד. אל תפחד. תאהב. תרגיש. תן לחיים לקחת אותך בידך. שביעות רצון היא חיים שחיים דרכך. שמחה היא חיים שחיים דרכך. סיפוק וחוזק הם חיים שחיים דרכך. הוא אומר, אל תפחד, אל תפחד. תאהב, תרגיש. תן לחיים לקחת אותך בידך. אז בואו נשב רגע בשקט עם המילים האלו. ניתן ונתאם עוד ועוד מטעמה של תודעה מרפא, שקטה, שבעת רצון. למעננו ולמען כל היצורים החיים.